בסייעתא דשמיא, שיעור מספר 24. דבר ראשון, מזמור לסוידו צריכים להגיד ולהודות לקדוש ברוך הוא, שסיימנו ברוך השם את הפסיכי עם ה-75 מיילס שלמדנו כאן, ברוך השם שהתחלנו את זה בחודש תמוז וסיימנו עכשיו באמצע חודש אלול, ברוך השם ביידיש ובעברית, למדנו כאן בערך 18 שעות שיעורים, יהי רצון שכל הדברים ייכנסו בליבון של ישראל, ושעל ידי זה יושפע שפע רב, ברוכה והצלוחה בשמחה וכל טוב צלו. עכשיו, בין הפסיכה לפרק א', נוהג כאן הרבי רבינו בחיה, בכל שער ושער, שהוא נותן רשימה תוכן, הוא כותב תפריט מה שמחכה לנו בשער הזה, ככה הוא נוהג. זה חלק מהלימוד, לא מדלגים על זה, ראשון כתב את זה לפני 1,000 שנים, אז כל מילה זה קודש קודשים. הוא היה רופא נפש, והוא עשה סדר בחיים, והוא סובר שצריכים לדעת כל פרט ופרט איפה זה כתוב, לאן זה שייך, ואחר כך נראה כל דבר, באמת יש כאלו הדברים שלומדים את זה בצורה אחרת, כי מכיוון שזה כתוב כאן ולא כאן, אז צריכים למדו את זה בצורה אחרת. אז במילא צריכים לדעת כל דבר מה שכתוב, ואיפה זה כתוב. אז הוא נותן עכשיו את התוכן בין הפתיחה לפרק א', ככה הוא נוהג בכל שער. אז לפני שנתחיל, אז נספר סיפור. לפני 150 שנה, היה גר בעיר, בעירה וילנה, יהודי, עוני ואביון, בשם זליג. הוא עסק לפרנסתו במקצוע הסנדלרות, סנדלר מומחה, ולא תמיד היה בפרנסה זו ממש בשפע, היה לתקופה שהיה לו מצומצם, לא, זליג לא התלונן. באחד הימים זרחה שמשו של זליג, ירושה רחוקה הגיעה לידיו והפכה אותו בבת אחת לעשיר מופלג. כמובן שהשם שלו הוחלף מזליג הסנדלר לנגיד רב זליג, רב זליג העשיר. נו, כמובן כשיש כסף, עולים בדרגה, עוזבים את המקום האחרון במעריב בבית הכנסת, לאט לאט הופכים ליותר מכובד, וההון שלו בעל המאה ובעל הדעה. לאט לאט, תוך תקופה, הוא נהיה ראש הקהל בעיירה. עוברים עוד כמה שנים, הוא השקיע הרבה בחינוך הילדים באמת, הוא לקח מורה פרטי והשקיע הרבה כסף, שיהיה לו הרבה נחת, כשיש כסף, למה לא? נו, נהיה, בן הגדול נהיה בוחר טוב מאוד, והוא זכה לשדך את בנו הגדול עם ביתו של רב העיירה. מי התכונן לכזה עושר לפני כמה שנים, לעושר שלו ולשמחתו, לא היה גבול. היה מאושר, עלה בידו לזכות בתורה, הוא גדולה במקום אחד, על שולחן אחד, אוהו, מהידמלוי, מהישבלוי, מהארכלוי. בהתרגשות רבה הוא התכונן ליום החתונה, לפסגת העושר, להוביל את הזוג הצעיר לחופה בשעה טובה ומצלחת. נו, כולם השתתפו, הרב הירה והעשיר, סעודה עשירה ומכובדת, מחכים עם תזמורת, רב זליג המחותן העשיר עומד והוא קורן מאושר לצד הרב, הוא מקבל את ברכות המזל טוב, כמובן אחרי החופה כולם עוברים, מברכים אותו והוא מברך את כולם, מזל טוב, ברוכים תהיו, תתכבדו, תודה שהגעתם, תתכנסו לאולם, לאכול, סעודה עשירה, כמו שמקובל בחתונות עשירות. נהיה שם גם כן כל מיני, כמובן, אנשים טיפוסים הגיעו שם, ואחד מהאנשים נדחף, אדם צר עין, שההצלחה של הסנדלר לשעבר הייתה באוכריו, לא מצחין בעיניו, הוא לא היה יכול להשלים, הוא עוד זוכר לפני כמה שנים איך שהוא תיקן אצלו הנעליים שלו, ופתאום הוא זכה לכזה עושר, הוא לא יכול להוריד את זה ככה בשקט. נו, עובר לידו, הרים בידיים שלו את הסנדל שלו, והוא שואל בקול רם, כשכולם ישמעו, כל המאזינים, המשתתפים והמחותנים והמחותן הרב, הוא שואל אותו, זליג, סליחה, סליחה שאני מפריע לך עכשיו,
מה אתה אומר? כדאי לתקן את הסנדל הזה? מה אתה אומר? יש כאן סדק ויש כאן קצת קרוע. מה אתה אומר? צריכים לשים כאן כמה מסמרים. זה בכלל כדאי לתקן את זה? ואם כן, כמה זה יעלה לי לתקן את הסנדל, את השנל הזה, הסנדל? נו, מה אתה אומר, זליג? וככה מגרד לו בראש, ככה, נו, 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 זליג, מה אתה אומר? הלם נהיה שם בציבור. רב זליג החזיר כסיד. השתנו מיד הפנים שלו, החליף הצבע לבן. אוי זה, זה, השמחה נעלמה. תוך כמה דקות הידיים שלו רועדות, הברכיים שלו לא מחזיקים מעמד. כעבור דקה שתיים, רב זליג העשיר המחותנה מאושר, צנח תחתיו מעולף, מתעלף על הרצפה, ומיד באו כמה רופאים, התחילו לעבוד עליו, להשיב את נפשו, לא להשבית את השמחה. אבל העלו חרס בידם, לא הצליחו, תוך שעה קלה קבעו הרופאים לצערנו שהלב שלו נדם. זהו, הפסיק לחיות, כמובן ששמחת החתונה הפכה לאבל, החתן הטרי נהיה יתום מהאבא. כולם התחילו לדבר מזה, ההוא עזב את המקום, והמעשה הנוירו ואויים הזה של שפיכות דמים כפשוטו ממש, הגיע גם לאוזניים לרחוק אצל רב ישראל סלנטר. הצדיק הגוין הקודש הזדזע מכך, והוא לא היה יכול ללכת לישון. לא נחה דעתו עד שהחליט על המקום שצריכים לעשות משהו, לא כמו אנשים ששומעים סיפור מזעזע ואומרים אוי אוי אוי, נוירו ואויים והולכים הלאה. רב ישראל סלנטר זכה באותו יום, להקים רעיון שנקרא בית המוסר, הידוע בית המוסר של רב ישראל סלנטר. החלק הזה של הסיפור יודעים כולם, זה מפורסם בעולם. אבל יש ספר חיים שיש בו הם. שם כתוב שהיה חסיד בביאן שהכרנו אותו, הרב הצדיק החוסיד רב נוטה ציינוירד, מזקני מחשובי חסידי ביאן. הוא סיפר את הסיפור והוא שאל קושיה עצומה. אני מתפלא, כדי שאדם יהיה לאדם מושחת כזה עם רוע לב במידה כזו, זה נדיר מאוד ולא מצוי. מידות מושחתות, בסדר, קורה, אבל כמעט בעולם אין דבר כזה, אפילו אנשים פשוטים בשוק שאין להם מידות טובות, שלא עבדו על המידות, גם כן לא יגיעו למעשה נורא והיום כזה. קורה פעם אחד ממיליון, אחד משתי מיליון. בגלל זה רב ישראל סלנטר צריך לחולל מהפכה ולהקים בית המוסר. מה? כדי שאנשים יעבדו על המידס, כדי לא להגיע למעשה היו עם בנוירו כזה? מה קורה כאן? זה דבר שמשהו נדיר. לא מקובל כדי להתייחס בכלל לאדם כזה ולעשות כזה סיפור גדול, להקים בית המוסר. נו, רב נוטה שואל שאלה, קושיה עצומה, והוא ענה, היי מירה והבייס היו המהלך סידים. אך, בית המוסר באמת קם בעקבות פרשייה זו שקרה שם אחרי החופה. אבל לא בגלל האדם הזה המבייש, אלא בגלל המתבייש, המחותן רב זליג, בגללו הוא הקים את בית המוסר. אדם שהוא מסוגל למות בגלל בושה. מה קרה לך? מה קורה? מה אתה עושה עסק? כסף יש לך המון, הכספת שלך מלא וגדוש עם כסף לרוב, כבוד יש לך עד השמיים, נחת מהילדים, זכית משהו דבר נדיר, תראה איזה נחת יש לך, שידוך עשית שידוך הכי יפה ומכובד עם הרב של העיירה, הולך לקחת כל כך טוב, אתה אדם הכי מאושר בחיים, שמח בחלק שלך, תהיה אדם מאושר בעולם שלך, תראה למה שזכית, מה לך נבהל מדיבורי הבריות? אדם אחד אמר, אדם שויטה מושחת, אז הוא אמר איזה מילה, אז מה? מה אתה עושה עסק מזה? ברוך שאומר, מה אתה מתעלף? מה אתה בכלל מתייחס לזה בגלל איזה אדם טיפש שהוא אמר משהו? למות בגלל זה? אם אדם יכול להגיע דרגה כזאת מאדם הכי מאושר ולהתייחס לאדם שמע משהו, אמר רבי סולי צלנטה, צריכים כבר להקים בית המוסר. כך הוא למד את זה. אז רבנו תתם ותמשיך, והזה המשיכו עוד רבנים ואמרו בעלי מוסר. אמת ויציב שהרבה אנשים עוברים קשיים בחיים. יש קושי בפרנסה, קושי מזון לא יסוף של אדם כקריעת ים סוף. יש כמובן אנשים שיש יום חמישי בערב ויום שישי בבוקר עוד אין להם כסף לקנות שום דבר לשבת. כמובן זה קשה. יש אנשים מתייסרים באיסורים של צריכים רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. כואב משהו. יש כמה איברים שכואב במשפחה. יש עניינים של קושי בשלום בית, שזה לא חיים ולא מוות. לא יכול להתגרש ולא יכול למות. אין יום ואין לילה. קשה. יש אנשים שקשה להם בחינוך הילדים לצערנו. יש לה 10 ילדים ומתוכם 1 או 2 או יותר מדרדרים ולא הולך כמו שהתוכנית שלהם. עם כל זה שהוא מתפלל ואומר כל יום תפילת השילוח הקודש, לא הולך כפי התוכנית שלהם. כמובן יש קשיים. אי אפשר להתעלם ואסור להתעלם מכל הקשיים. צריכים להתפלל ולבכות וממש לעשות כל ההשתדלות כדי לצאת מהמצוקה, מן המיצר קורוסיקו. אבל כל זה לא מצדיק, כל הסיפורים האלה לא מצדיקים הליכה בקומה שפופה כל היום, שכל היום יהיה לו פנים ללא שמץ של חיוך, ואין לו מצב רוח, כל הראש שלו ממש כל היום על הרצפה, חרב עליהם העולם שלהם, זה לא נכון, אין צדק בזה. תתחיל להתבונן, קח דף, קח עת, תתחיל לרשום ותחפש כמה נקודות אור בחיים שלך יש לך, כמה דברים יש לך להודות לקדוש ברוך הוא, על כמה דברים ביום אתה צריך להגיד מזמור לסוידו ואיבדת השם בשמחו, על כל הדברים הטובים שהשם נותן לך שזה ממש גלוי וידוע. תתחיל להתרכז, תתרכז ותראה, בוודאי שתמצא את כל החלקים השמחים והמשמחים והטובים והיפים. מדוע אתה מאבד את שמחת החיים בידיים? למה שכמה נקודות הקשיים מאבד ממך את כל האושר וכל החיים? למה? איפה התקווה? איפה האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומיטיב לכל? תתחיל כבר להאמין שיש לך יוצר יצרם והוא יודע ממך והוא יודע את הקושי שלך ובכל זאת לטובתך הוא עושה את זה. כמו שמסופר סיפור, היה רב חיים חייקל מאמדויר, הגיע חסיד והתמרמר שהוא לא מצליח בפרנסה, כל שבת מבורכין הוא מחליף פרנסה, לא הולך לו באף מקום. הכאב הגדול שלו שהשכנים שלו הגויים, גוי, הם מצליחים, הם מרוויחים יפה, חיים ברווח, צוחקים מכולם, זה כאב לו מאוד. אז הוא שואל את הרבי, למה, למה, למה ככה? אומר לו הרבי בסבר פנים יפות, שמע טוב, אני אספר לך סיפור. היה פעם מלך גדול שהבן שלו, החמוד שלו והחביב לא מרגיש טוב. נהיה חולה מיום ליום, באו הרופאים הכי טובים, וכולם קבעו פה אחד שיש לו אלרגיה על דגים, אכילת דגים לילד הזה עלולה להזיק לבריאות שלו וזה מסוכן. לראות דגים, תראה כמה שאתה רוצה. להריח דגים, בשמחה. לראות את שכולם אוכלים, בדאבון. אבל אם ייכנס לילד הזה דגים, סכנה מסכן את החיים שלו. עומד לו הבן, מגיע מהבית ספר, מהחדר, הוא נכנס למטבח, הוא מריח ריח תפשיל דגים, משובחים ומפוארים אחד אחד, בתנור אחד הרב סלמון, בתנור שני הרב אמנון, כאן המשפחת הבורי וכאן הקרפיונים והכסי והפורלים, איזה יופי, בסיר, גפיל תפיש, לא יודע מאיזה ריח להריח כאן, איזה ריח, חוי וגבר, הוא השתוקק מאוד לאכול את זה, לא רק לאכול, לקיים תוימי אורחיים זוכו, וגם לרבויס, אויב עם דבוריו, גדולו בחורו, הוא רוצה לי טוב, כלום חסר בבית המלך, אוכל, דגים, תראה כמה שיש כאן. האבא המלך עומד על המשמר במטבח, והוא אומר לילד שלו, לא עם א', אתה לא אוכל מהדגים, לא רק שלא אוכל, אתה לא טועם אפילו, אתה לא תאכל מזה. אוי ווי, הבן מסתכל על האבא שלו, פעם ראשונה שהוא מונע משהו ממנו, כל טוב סלו הוא נתן לו, מיליונים הוא נתן לו, האבא העשיר המלך, הוא שואל הבן, הוא מתרעם על אבא, למה מה קרה לך אבא, אדוני המלך, למה אתה מונע ממני את תענוג האכילה הזה, כולם יאכלו עכשיו ואני לא, מה יש כאן עניות, למה אתה מקמץ באוכל שלי, מה קרה לך אבא? במקום לענות לו, אבא עשה פעולה. המלך אמר מיד למשרתים שלו, תחו עכשיו 100 דגים להשליך את זה בחוץ, ארגז מלא עם דגים לכלבים. וואי, הבן מתבונן, הוא רואה הכלבים מתנפלים על הדגים, לא נשאר שריד ופליט. וואי, וואי, כולם אכלו את זה באיזה תאבון. והבן עומד ומשתומם, כבר לא יודע מה קרה עם אבא שלו. הוא נראה לו אדם נורמלי. לבן לא... הבן החמוד הזה שהוא נתן לה את הכל, זה לכלבים, כן? איי, האבא הסדיר לו המלך בטוב טעם. תגיד לי, עכשיו אתה יכול להגיד עליי שאני קמצן? שאני מרחם על האוכל כזה לא לתת לך? לא. הלאה, אתה רואה עכשיו? לכלבים בחוץ השלחתי כמות גדולה של 100 דגים. אין לי שום בעיה לתת להם עוד. כל הסיבה שלא הבאתי לך הדגים בשבילך, הוא רק מפני הילד שלי, הבן שלי, החביבי. עבורך זה לא טוב. לטובתך אני חוסך מהפה שלך דגים. הרופאים אומרים שאם תאכל את זה, אתה מסכן את החיים, בני היקר. רק בגלל שאני אבא שלך. רק בגלל שאתה לא בן החורג. אתה בן שלי האמיתי ואני מרחם עליך. בגלל זה אני לא נותן לך לאכול מהדגים. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנים אהובים, אתם חושבים שיש איזה קומץ בפניי? לי הכסף ולי עזוב נאום השם צבוקויס, אני לא נותן לכם לפעמים שפע של פרנסה וכל טוב, לא חס ושלום מפני שיש איזה קמצנות כלפי מעלה, לכלבים ולגויים אני משליך להם בשפע, יש סיבה אני לא יכול לתת לכם, אני יכול, אבל אני לא נותן לכם מפני שלטובתכם, אני עכשיו לא נותן לכם איזה פרנסה בשפע, אני מצמצם לכם בגלל שזה לטובתכם, לא יכול להסביר לכם כל התיק שעבר עליכם, כל העניינים, זה כבר לא להסביר, זה רק על ידי אמונה. אז אם מתחזקים באמונה ולומדים עוד כמה שורות של אמונה וביטוחן, אז מקבלים את החיים בצורה אחרת. וכאן עכשיו נתחיל להגיד, את דבור הקדושים של רבינו בחיי, התוכן של שער הביטוחן. אז הוא אומר ככה, מכיוון שכבר הסברנו את כל הפתיחה עם כל המיילס, שפרטנו כאן 75 מיילס שזה בגימטרי ביטוחן, עכשיו הוא אומר, אני אסביר לך כל השבע פרקים, פרק הראשון זה מהו הביטוחן. בכל 10 שערים של הרבה, של כל חובץ הלבובייס, כל שער ושער, פרק א' זה מהו. מהו הביטוחן? דבר ראשון, אל תתן לי הרבה מילים. הדבר הזה, מה זה? משהו חשמלי, משהו עם בטריות, זה אוכל, זה לישון על זה, קופצים עם זה, מה זה בכלל? דבר ראשון, תגיד לו, זה קומקום לבשל, זה בשל, זה אוכלים, וזה אוכל. תגיד לי מה זה? דבר ראשון, מהו הביטוחן? בקצרה, ממש תרכיז של כמה מילים, הוא אומר לנו מהו הביטוחן. פרק השני, אומר, לפני שאני אגיד לך למה לבטוח על השם, אני חייב להגיד לך למה לא על נבראים. אדם רגיל לבטוח על ברואים, על דוד, על משפחה, חברים, כל מיני דברים הוא בטח על אנשים. כמובן שלא ניקח בן אדם מסוים להגיד לו, אני בטח עליך על כל הדברים שלי, אז צריך שאדם כזה שרוצים לבטוח בו, שיהיה לו מעלות מיוחדות. אז הוא מפרט שם 7 סעיפים, 7 מעלות, והוא אומר, האם תמצא בן אדם בעולם שיש לו כל 7 מעלות האלו שאני בורט לך, לא ראוי לבטוח עליו, אלא חייבים לבטוח עליו, אם יש לו מעלות כאלו. כשהוא מסכם את פרק ב' הוא אומר, אין נברא שיש לו 7 מעלות, כי אדם הוא מוגבל, לא רק שתמצא בן אדם שאין לו שום מעלה, של השבע, אפילו אל תמצא, לא תמצא בן אדם שיש לו מעלה אחת בשלימות גם לא תמצא, כי אדם הוא מוגבל, אבל בפרק השלישי כבר הוא מפרט לנו, מוכיח לנו שבבוי רייס בורח, יש לו כל 7 מעלות בשלימותן, ואז אנחנו חייבים לבטוח בו. חמש יסודות שהוא יגיד לנו אחר כך בפרק ג', כי צריכים ללמוד את זה, בסוף פרק ג' השלישי, הוא אומר שם חיוב העסק בהשתדלות. חייבים. אין מציאות כזאת שאדם יבוא בעולם ויגיד, אני יגור כאן 100 שנים, ואני לא יעשה שום דבר השתדלות, השם ייתן לי את הכל, כי הוא למד על השם שהוא יכול לתת הכל. נכון שהוא יכול, אבל השם מחייב אותנו לעשות משהו, השתדלות. איזה השתדלות וכמה השתדלות, זהו ילמד אותנו סוף פרק ג'. והרביעי, הפרק הרביעי המרכזי של כל השאר הביטוחים, זה ההדרכה. המדריך החרדי, שהוא מדריך אותנו איך להתנהג בכל העניינים, מיום הראשון שמגיעים בעולם, שההורים צריכים לטפל בילד שלהם, עד סוף החיים הכי 120 תחת הבלטות שמה, שכולם אומרים לך בשלום ותנוח בשלום, כל העניינים, גוכניאס, גשמיאס, בן אדם למוקוים, בן אדם לחברוי, הוא לא מדלג על אף פרט, הכל בכל מכל כל, יהיה כתוב בפרק רביעי, איך להתנהג הלוך אל המעשה. יבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע מה, אין לי הרבה זמן, אני רוצה ללמוד רק חלק הרביעי, פרק הרביעי, וזהו, זה מספיק לי. לא, והיא לא יצלוח. אם היה מספיק פרק רביעי, אז הרב היה כותב רק פרק רביעי. ואם רישן כותב לפני רביעי ואחרי, צריכים ללמוד גם בזה. אין מציאות שהאדם ילמד פרק רביעי ויתנהג כמו שכתוב שם, כי האדם הוא מדי חלש, הוא לא יקבל את ההדרכה. הוא צריך פרדם, לפני זה הוא צריך להיות חזק בשבעה התנאים. אז הוא יקבל את ההדרכה הקדושה שהרב מלמד אותנו איך להתנהג. חלק מההדרכה, הוא אומר, חיוב, שבח וגנאי, כי יש כל מיני ביטוחן שאדם חושב שהוא בוטח נכון, והוא אומר לנו, דע לך שביטוחן כזה הוא טועה, טועה גם עם ת' וגם עם ת', הוא טועה מהדרך הנכונה, זה לא נקרא ביטוחן נכון, צריכים לדעת איך כן, אז נלמד את זה בעזרת השם. פרק החמישי הוא כבר מסכם אחרי שעבדת כל כך קשה ולמדנו פרק ד' את כל הדרכה, אדם יוצא ברחוב, נכנס לבית כנסת, הוא מסתכל באנשים, תראה, החבר הזה, רובן בצד שימין, הוא משקיע המון המון כוחות ושעות על גבי שעות בשער הביטוחן והוא לומד המון. חלק השני, חיים ינקל שם בצד השני, הוא לא לומד שער הביטוחן, לא יודע בכלל מה זה. מצא את ההבדלים, אני לא רואה שום הבדל, שניהם מקשיבים לקריאת התורה, שניהם בנשמת כל חי מתפללים כל כך יפה, כולם הולכים בגדי שבת אותו דבר, כולם עושים ברוכה ומברכים, איפה ההבדל בין הימין לשמאל? אני לא רואה את ההבדלים, למה כל כך הרבה להשקיע? אומר לי הרב נכון, כפי חוץ זה נראה אותו דבר, אבל בוא אני אראה לך בפרק שלם 7 סעיפים, בוא תראה איך שקורה משהו בחיים, בסדר היום, תראה איך שהוא מתמודד עם זה, ובוא תראה איך שהשני שלא לומד בתוכן, איך הוא מתמודד עם זה, איך הוא עומד ביציבות, ואיך השני יוצא מהכלים, בוא תראה. אז פרק שלם הוא השקיע על זה כדי ללמוד, לא שמותר לי להגיד לבן אדם, אתה לא מתנהג טוב, לא, הוא לא אמר לי את זה, אבל ללמוד ולהתבונן, זה הוא מצווה עליי. פרק השישי הוא קורא לזה, הממשכנים את השם. הוא מדבר לאנשים חרדים בלבד, שהוא רוצה ללמוד, הוא יודע מה זה ספר, הוא רוצה להתפלל, רוצה ללמוד, הוא יודע, הוא רוצה אפילו לחנך את הילדים שלו על צד הטוב ביותר, אבל הוא עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, 20, 30, 40, 50 שנה ראשונים, אז הוא רוצה לעבוד כל כך קשה, ולאסוף המון 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 כסף, כדי שיהיה לו רגוע, חיים רגועים ושלוות הנפש מהכסף, ומגיע צדיק, אבינו בחיים מגיע לו ואומר לו, חיים יין כלנו, כל כך הרבה אתה דואג למטבח שלך, כל כך הרבה אתה דואג לאוכל, מה אם קצת אוכל לנשמה? הרי יבוא יום שצריכים לתת דין בחשבון, ויש יום אחד שצריכים לכתוב על המעצבה שלך, מה יכתבו? שעבדת כל כך קשה ואספת מיליוני דולרים, מה יכתבו עליך? מה, תן איזה שבח ואידוי, נו, 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 אתה מגיע למעלה, במה אתה מגיע? הכסף לא תיקח איתך, אז מה כן? איפה הלימוד, איפה קצת דור החיים, לשולחון אורוך, בפרשת השבוע, לדעת משהו, איזה ספר, לדעת משהו בתורה, מצווה לנשמה, אז מה יהיה? אומר לו בן אדם, בסדר, בטח אני רוצה, יש לי תוכנית. מקודם שיהיה לי מסודר לילדים שעוד לא הגיעו לעולם, אני מקווה שאני אהיה כמו אבא שלי, 10-15 ילדים, ולכולם יהיה דירות ב-4-5 חדרים, כמובן רוצה להיות אבא מבסור, וגם לנכדים כמובן, כשאני אהיה מסודר בגיל 75-80-85 שנה, ואז אני רואה שאני יוצא לפנסיה, ואני כבר מסודר לכל החיים שלי, לכל המסודרים, אז אני אכנס למוישה זוטרינים, ושם אני אהיה תלמיד הכי מוצלח, כל היום אני אשב שם בשיעורים, אני אהיה מוצלח הכי טוב, ועד שהשם ייקח אותי, אז אני אצליח, אני אעשה, אז לנשמה. אז הוא קורא לו קט הממשכנים את השם. זאת אומרת, שהאדם אומר לרבינו שלו, מקודם אתה תיתן לי את כל ההתחייבויות שלך, שהתחייבת לתת לי לכל החיים. תן לי את זה למפריע מקודם, ואז כשיהיה לי את זה, אז אני אתן לך גם כן, כמה מיצז מייסים תואבים. אז הוא מפריך את זה בשבע פרחס בפרק השישי. הוא גומר את זה למייס, הוא גמר את שער הביטוחן, ובפרק השביעי, הוא נותן לנו הוראות יצרן. השקעת כל כך הרבה בשער הביטוחן, דע לך, יש הפסדים. זה יירוט. האדם יוצא מחנות שהוא קנה משהו, מוצר חשמלי, אז יש הוראות יצרן שהמוכר לו, המוכר אומר לו, זה יירוט. המכשיר לא סולח לשגיאות. אם אתה מפעיל את הקומקום חשמלי בלי מים, הלך הראש. ולא תוכל להגיד, לא, לא ידעתי, זה היה בשגגה. לא, 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 אין לו ידעתי, יש הוראות יצרם, זה הירות. אז אומר לנו הרבי, השקעת כל כך הרבה בביטחון, אז זה הירות, יש כמה דברים שזה קצר לביטחון. אז זה הירות, פשוט הוראות יצרם, תיזהר. אחר כך הוא מסכם את השער הביטחון עם 10 דרגות, שאדם יעשה חשבון, כמה שהוא מתחזק, איפה הוא מחזיק. יש דרגה מ-1 עד 10, כמובן, אף אחד לא חושב על עצמו שהוא יוכל להגיע לדרגה עשירית, אבל עושים משתדלת לא להישאר בכיתה א', ב', ג' וד', צריכים לעלות לכיתה ו', ואחר כך לכיתה ז', ולהגיע לדרגה השמינית והתשיעית, ובתשיעית יש שם כבר 18 מיילס, שכבר קורא לו בטח, ולדעת, כמובן יש עוד דרגס, אבל לעשות משתדלת להגיע ל... להתחזק עוד ועוד קווי לשם, אי רוצו אם לפני מיני שבשמיים, שנזכה להתחזק בדבור והקדושים והתוארים של רבי נבחי בן יוסף, כדאי לדעת שבורך השם עכשיו בבית, יש כאן עכשיו מעל 2,000 ספרים לכבוד חודש אלול, יש 30 תחנות שאפשר לשמוע בקו האשגוחי פרוטיס, איפה אפשר להשיג את זה בכל ארץ ישראל בערך אצל החרדים, אפשר לבקש עוד, מי שרוצה ללמוד בזה, אפשר לקבל את זה בחינם, וזאת השם שירבה עוד זכויות, כבוד חודש אלול, וכך נוכל להיכנס בזאת השם, עם עוד ברוכס ועוד זיכוי רבים, ברוי ששון איקו סייבון, היי מי ינוח ומי ינוח. אתן לנו תוך שיניים תז, בזאת השם עוד הרבה חיזות באמון וביטוחן, ועל ידי זה יוש פשט הרב, ברוכה והצלוחה, שניקוסי וניחוסים בסיפון של חיים טובים, בשמחו גדולו רבו ועצומו, עם נחס, פרנוסה ושפע, בריאוס הגוף והנפש, ונעימה אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.